שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
היי, שלום לכולם. אני חייבת רק לפרגן קצת לאיריס שהייתה כאן קודם. מי שלא מכיר את הפודקאסט גיקונומי, אני מקווה שאין כאן יותר מדי אנשים כאלו. אז איריס התארחה לפני כמה שבועות בגיקונומי, נראה לי שזה היה מספר 66, וזה היה סופר מעניין. היא דיברה גם על שקיפות, אבל עוד הרבה דברים מעניינים, ועל מוצר, ודי גרמה לי לרצות לחפור לה בראש עוד קצת. היום אני אדבר על התרומה הצנועה שלנו, של הצוות שלי, לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן, באמצעות ניתוח של מסמכים. אני לימור, ואני מאוד אוהבת אנשים וטכנולוגיה, בסדר הזה פחות או יותר, ואני מאוד אוהבת לחקור את הקשר שבין טכנולוגיה לאנשים, איך היא משפיעה על החיים שלנו, איך היא אפילו אפשר להשתמש בה. במיוחד התחלתי מבינה מלאכותית, AI וטכנולוגיה בכלל, איך טכנולוגיה עוזרת לנו להתפתחות אישית, אפילו רוחנית, אם מותר לי להגיד את המילה הזאת בפורום הזה. ובשאר הזמן שאני לא עושה את זה ולא מדברת על הקשר בין רוחניות וטכנולוגיה, אני מנהלת צוות פיתוח במייקרוסופט. צוות מאוד ייחודי, אנחנו לא קבוצת מוצר. אנחנו צוות שאחראי לעשות שיתופי פעולה. שיטת העבודה שלנו זה Partner Generalize ו-Share. שיטת, מה שאנחנו עושים זה שיתופי פעולה עם חברות ועם סטארט-אפים, לא בהכרח לקוחות של מייקרוסופט. אנחנו ביחד עם החברה או הסטארט-אפ שאנחנו משתפים איתו פעולה, מחפשים בעיות מעניינות, עוזרים להם לפתור אותם, מסתכלים על איך אפשר להכליל את הבעיה הזאת, וכל מה שאנחנו עושים ולטובת הקהילה, אנחנו שמים את הקוד שלנו כאיזשהו סאמפל רפרנס לאיך פותרים בעיה מסוג מסוים בגיטאב. אנחנו כותבים איזשהו case study שמסביר בדיוק את כל מה ניסינו, מה עבד, מה פחות, וגם מגיעים לכנסים, למיטאפים. מה שאני עושה פה למעשה זה ממש חלק מהעבודה שלי, חלק מהשאר. אז אתם יכולים לראות במסך הזה כל מיני חברות שעשינו איתם שיתוף פעולה, קבוצה גלובלית בשנה, שנתיים האחרונות. תראו שם חברות מאוד מאוד גדולות כמו טויוטה ובוינג, אבל גם סטארט-אפים מאוד מאוד קטנים, ופרויקטי אופן סורס שהצוות תורם אליהם. אז זה בהחלט מראה על השינוי שמייקרוסופט עוברת לאחרונה, וזהו, אני כבר לא הולכת לדבר על מייקרוסופט, אל תדאגו. מה שאני כן הולכת לדבר עליו זה שיתוף פעולה שעשינו עם חברה שנקראת מירוקולוס, זה סטארט-אפ. סטארט-אפ מסן פרנסיסקו, שמפתח מכשיר. המכשיר הזה שאתם רואים כאן, זה מכשיר שעוזר באמצעות בדיקת דם פשוטה לזהות את מחלת הסרטן, להגיד האם החולה באמת חולה באיזושהי מחלת סרטן. אני תכף אסביר איך זה עובד. אני אתן טיפון את רקע כדי שתוכלו להבין בכלל מה הבעיה שניסינו לפתור ביחד עם מירוקולוס, ואז אני אעבור על הפתרון. אז אני לא איזה מומחית בגנטיקה ושום דבר, אז רק על המונחים הבסיסיים להזכיר לכולנו. בגוף, ה-DNA שלנו בעצם, 23 כרומוזומים שמורכבים איזשהו סליל כפול. חלקים מתוך ה-DNA הזה שאחראים על תכונות שלנו נקראים גנים, ובחלק מהתהליך של התרגום של הגנים, מה שנקרא gene expression, איך הגנים באים לידי ביטוי אצלנו בגוף, לוקחים כל מיני חלק, כל מיני גורמים, כמו RNA וגורמים אחרים, מולקולות אחרות. ובשנות ה-90 גילו מולקולות מאוד מאוד קטנות של RNA, שנקראות מייקרו-RNA. ולמייקרו-RNA, מסתבר, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב באיך הגנים שלנו יבואו לידי ביטוי. אז אם למשל יש גן שנמצא קורלטיבי עם מחלה מסוימת, זה לא אומר בהכרח שלבן אדם יש את המחלה הזאת. זה תלוי האם הגן הזה באמת בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי או לא. ומסתבר שמייקרו-RNA הם איזה שהם ביומרקרים מאוד מאוד מיוחדים, שמשפיעים על הביטוי של הגן, ולכן כשאנחנו עוברים לעולם, מעולם סטטיסטי של מה הסיכוי של בן אדם לחלות במחלה מסוימת לפי גן מסוים, אנחנו עוברים לאזורים של דיאגנוזה. האם לחולה באמת יש מחלה? האם הגן הזה באמת הדליקו אותו? סוג של סוויץ' כזה, און אנד אוף. והאם הוא בא לידי ביטוי? והמייקרו-RNA הקטנים האלו נמצאים אצלנו בפלזמה, בנוזל של הדם, והם שורדים תנאים שהם לא בהכרח תנאי מעבדה אופטימליים, ולכן הם אינדיקטורים מאוד מאוד טובים לדיאגנוזה. הדרך שבה זה עובד, מה שהם מפתחים, אותו מכשיר שהראיתי קודם, זה איזושהי מטריצה דו-ממדית עם גומחות קטנות, ובכל גומחה שמים את הנוזל של הפלזמה, כאשר בנוסף בכל גומחה יש איזשהו נוזל, שזה ה-IP המיוחד שמירוקולוס מפתחת, והנוזל הזה יודע לתת איזושהי אינדיקציה על נוכחות של מייקרו-RNA מסוים. יש הרבה מייקרו-RNA, כמו שיש הרבה מאוד גנים. אז אפשר לחשוב על זה שכל גומחה בתוך התא הזה, למעט שתי גומחות בקרה, כשהוא נדלק, הוא מעיד שנמצא שם איזשהו מייקרו-RNA מסוג מסוים, ממספר מסוים. אז עושים את הבדיקה, בודקים אחרי איזה שעה בערך ולאורך השעה הזאת, איפה יש מייקרו-RNA מסוימים, וגילינו אולי שבבדיקה דם של החולה, יש מייקרו-RNA 1, 2, 17 ו-23, ויכול להיות שמה שזה אומר, הקומבינציה המיוחדת, הפאטרן המיוחד של המייקרו-RNA הזה, יכול להעיד על זה שגן ברקה 2, למשל, בא לידי ביטוי. ברקה 2, מי שלא יודע, זה גן שאחראי על סרטן שד ושחלות, מבאס, אבל באמת אלו הגנים אלו המיקרו-RNAs שקשורים לגן הזה. אז יפה מאוד, עשינו בדיקת דם וגילינו שיש נוכחות מסוימת של מייקרו-RNA, איזשהו פאטרן מסוים של מייקרו-RNA, אבל מה עושים עם זה עכשיו? מה זה בכלל אומר? איזה גן זה קשור? על איזה מחלה זה בכלל משפיע? איפה המידע הזה נמצא? אז כל המידע הזה נמצא, כל המחקרים שנעשים בתחום הזה של גנטיקה מחלות וביו-רפואה בכלל, נמצאים בריפוזיטורי מאוד מאוד גדול באינטרנט, עם מיליוני מסמכים, שנקרא NCBI. NCBI זה אוסף של מאגרים מהתחום הזה. ומה שמירוקולוס למעשה רצו לעשות, זה לקחת את NCBI, או לפחות חלק מהריפוזיטוריס שנמצאים שם, המאגרים שנמצאים שם, ולייצג אותו באמצעות איזשהו ייצוג גרפי, איזושהי ויזואליזציה של הקשרים בין מייקרו-RNA לגנים ולמחלות. זה אומר לקחת מיליונים של מסמכים, להבין אותם, לשלוף מהם קשרים, ולייצג אותם בייצוג שהוא הרבה יותר קל לאינטראקציה. אם מישהו ילך ונסה לראות איך נראה NCBI, זה כזה, מקישים שם איזשהו מילת חיפוש, מקבלים מלא תוצאות וצריך ללכת ולקרוא מאמר אחרי מאמר אחרי מאמר, וזה ממש לא כיף. הייצוג הזה מתייחס בואו נסתכל על כל האוסף הגדול הזה של המסמכים, אבל נסתכל רק על הדברים החשובים, רק מה שמעניין אותנו, וזה הקשרים בין מייקרו-RNA לגנים ולמחלות. זה מה שאנחנו בעצם חברנו למירוקולוס כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז הבעיה הזאת של לקחת קורפוס של מסמכים, איזשהו אוסף, איזשהו דומיין, unstructured data מדומיין מסוים, ולתרגם אותם לאיזשהו גרף או מערכת יחסים בין entities, הבעיה הזאת נקראת relation extraction. וזה למעשה הבעיה שרצינו לפתור, ועל זה אני אבלה את שער הזמן, ותקווה שככה נתתי רקע מספיק טוב ומוטיבציה ללמה זה חשוב לעשות את העבודה הזאת. אז מה שאנחנו עשינו בשיתוף פעולה איתם, פיתחנו איזשהו פתרון, קראנו לזה corpus to graph, זה הכללה הגנרית של הבעיה, לקחת corpus, לייצג אותו בגרף של entities, והדרך שבה ניגשנו אל הבעיה, זה דבר ראשון, הפרדנו את כל מה שהוא מאוד דומיין אקספרטי, הוא שייך ספציפית לדומיין הזה, במקרה שלנו, מידע ביו-רפואי, גנים מחלות, מייקרו-RNA. אז יש לנו את הקורפוס שלנו, יש לנו את כל ה-entity extraction, שהוא מאוד מיוחד עבור הדומיין הזה, ויש לנו את ה-classifier שלנו שמחליט האם יש קשר או אין קשר בין ה-entities שלנו. כל מה שהוא דומיין ספציפיק, הפרדנו ופתחנו את זה כאיזשהו end point. ומה שעשינו זה בנינו איזשהו פייפליין מאוד מאוד גנרי, שאפשר לקחת אותו ולהשתמש בו בשביל אותה בעיה, אבל בעולם אחר. כל עוד מממשים את האנד פוינטים שהזכרתי. אז מה שעשינו זה איזשהו סקדג'ול ג'וב, בכל יום אנחנו הולכים לקורפוס שלנו, מביאים את כל המסמכים החדשים שהתווספו, עושים כל מיני ניתוח של המסמך עצמו, ואני אכנס לזה יותר מאוחר. ניתוח של כל המסמך עצמו, מפרקים אותו, משפטים, עושים entity extraction, מוצאים את המשפטים המעניינים שבכלל מופיעים שם, הזכורים של ה-entities לבריות. והשלב הבא, אחרי שיש לנו למעשה פירוק של כל הקורפוס הזה למשפטים עם ה-entities שמופיעים בהם, נשאר לנו לעשות, לקרוא לקלאסיפייר שלנו, למודל שבנינו, ולראות עבור כל זוג האם באמת יש ביניהם קשר או לא. את כל הזוגות שמצאנו עם קשרים ביניהם, אנחנו שומרים באיזשהו relation database שמייצג את הגרף שלנו. את הגרף הזה חשפנו בתור API שמאפשר או לקבל את כל הגרף, או לקבל בהינתן נוד מסוים על הגרף מי הם השכנים שלו. ומה שמירוקולוס עשו, זה בנו למעשה איזשהו ויזואליזציה, שתכף אני אראה לכם אותה, איזשהו כלי מעל ה-API הזה שחשפנו. אז העבודה כולה הייתה מאוד מאוד משותפת. אנחנו התרכזנו בפייפליין עצמו, את זה די פיתחנו לבד וזה נמצא בחוץ, בגיטה, ואפשר ללכת קורפוס טו גרף פייפליין. ואת ה-relation extraction שממש עשינו ביחד עם ה-data scientist שלהם, עבודה סופר משותפת, שגם דוגמה לזה נמצאת קורפוס טו גרף סלש אמייל בגיטאב. ובאמת המטרה פה היא, מבחינתנו, זה ללמוד על בעיות חדשות, ואם למדנו משהו, אז פשוט לשתף. ככה נראה הכלי שלהם. כל צבע כאן מייצג אנטיטי מסוג שונה, יש לנו מייקרו-RNA בכחול, מחלות בכתום, בסגול, לא יודעת כמה רואים את הצבעים, אבל בסגול יש לנו גנים מסוימים. זה לא בדיוק הצורה הכי נוחה לבוא ולחפש, אבל זה רק נותן איזושהי תחושה של איך מיליונים או מאות אלפי מסמכים מתורגמים לגרף. כאן חיפשתי את הגן ברקה 2, ואני רואה את כל המייקרו-RNAs שקשורים אל לגן הזה. אני יכולה ללכת ימינה, ואני ממש יכולה להגיע למשפט המקורי מתוך המאמר שלפיו אני השגתי ששניהם קשורים. אז זה דוגמה למשפט אחד, אבל יש כאן כמובן הרבה הזכורים. כמובן, אם אני אלחץ על מייקרו-RNA 17, מירנה 17, אני יכולה להגיע למאמר המקורי, שמה, זה המאמר שאותו ניתחנו. אז זה בגדול איך המערכת הזאת נראית. כמובן אפשר להמשיך לחפור שם. זו דוגמה למייקרו-RNA שמשפיע על הרבה מחלות ועל הרבה מאוד גנים, ולכן הפאטרן של הקומבינציה של מספר המייקרו-RNA זה מה שחשוב. גם זה מה שחשוב. עד כאן אנחנו סבבה, אנחנו מבינים את הבעיה. משהו, תגידו לי. תודה. אני צריכה את ה... אישור הקטן הזה. יופי, מעולה. אז עכשיו אנחנו, מה שאני אעשה זה אני אצלול פנימה לבעיה שנקראת איך אנחנו מוצאים את הקשרים בין מייקרו-RNA לג'ין, וזה בעצם relation extraction בדומיין הביומדיקל שלנו. אז אני הולך לעשות מה זה ממש בכמה דקות, ממש איזשהו high-level overview של machine learning, לא כי אני חושבת שאני יכולה להסביר את זה בכמה דקות, אלא כי אני רוצה למקם את הבעיה שלנו בעולם הזה של machine learning. אז אחת ההגדרות שאני מאוד מאוד אוהבת של machine learning זה איך לתכנן אלגוריתמים שיודעים להסיק, שיודעים להסיק את ה-unknowns מתוך unknowns. ובעולם של machine learning יש לנו שני סוגים מאוד עיקריים, שתי משפחות עיקריות של בעיות, או גישות למעשה. אחד נקראת supervised learning ו-unsupervised learning. ב-supervised learning יש לנו דאטה שהוא labeled. נכון? יש לנו מידע עם תיוגים, אני יודעת להגיד משהו על הנקודות הדאטה שלי, אז יש לי x1, y1 עד xn, yn, ואני רוצה למצוא איזושהי פונקציה שיודעת לעשות פרדיקציה גם עבור נקודות שהן unknown, על סמך מה שלמדתי מה-unknowns. אז בעיות מהתחום הזה זה קלסיפיקציה, שם אני רוצה למצוא קטגוריה מסוימת, וריגרשן שזה איזושהי פרדיקציה לערך מסוים. אז בקלסיפיקציה אפשר למצוא למשל ספאם דיטקשן, אני מקבל את מייל, האם הוא ספאם או לא ספאם, כתב יד, אני משרבט את כתב יד, איזה אות זאת, זה, אז הקלאסים שלי הם למעשה האותיות. פייס דיטקשן, פנים, חתול, כלב, כל הדברים האלו הם בעיות של קלסיפיקציה. וריגרשן, איזשהו פרדיקשן על R-B-D, זה יכול להיות סטוק, מה המחיר של המניה, עד כמה טוויט יהיה פופולרי, כמה פעמים יעשו לו ריטוויט, אם זה המדד שהחלטנו, וגם ריקומנדיישן יכול להיכנס לעולם הזה של ריגרשן. ובאנסופרווייז למעשה אני לא יודעת הרבה דברים על הדאטה, מעבר לדאטה עצמו, אין לי לייבלים על הדאטה, זה פחות או יותר קחים מלא מלא דאטה, תמצאי שם משהו מעניין. כמו למשל קלאסטרים, פאטרנים שחוזרים על עצמם, אנומליות ביחס לקלאסטרים האלו, צפיפות של הדאטה ודיימנשן רידאקשן, כל הנושא של אם יש לי דאטה עם המון המון פיצ'רים, איך אני יכולה אולי לייצג אותו בצורה שתשמור על התכונות שלו, אבל עם פחות פיצ'רים וכולי. אז הבעיה שלנו של ריליישן אקסטרקשן יושבת תחת קלסיפיקציה. מקמתי אותה תחת קלסיפיקציה. בעולם הזה של סופרווייז, האמת היא שדי אמרתי את זה, אני אעשה את זה נורא נורא מהר. יש לנו טריינינג דאטה, זה הפייפליין הקלאסי, ואני אעשה את זה סופר מהר. יש לנו את הפייפליין הקלאסי, אחרי שיש לנו את הנקודות שלנו, אנחנו עושים איזשהו פיצ'ר אקסטרקשן, זה ייצוג של הדאטה שלנו, איזשהו אפשר לחשוב על זה על וקטור רב מימדי של פיצ'רים. אנחנו מכניסים את זה לאיזשהו מודל של machine learning ומקבלים פרדיקציה, והתהליך הזה, התהליך של אימון, השיפור של המודל, בעצם קורה בצורה איטרטיבית. אני משווה את הפרדיקציה שלי לעומת הלייבל שידעתי מהו, ומנסה להגיע לאיזשהו דיוק. כשאני מגיעה לדיוק שהוא מספיק טוב, הוא אופטימלי, כל התהליך הזה בעצם האיטרטיבי מזין לי את המודל, או משפר לי את המודל על ידי כל מיני פרמטרים ופיינטיונינג, ובכלל הבחירה של איזה אלגוריתם. בסופו של התהליך הזה יש לי מודל, אפשר לעשות לו הוסטינג על איזשהו אנד פוינט, ומעכשיו אני יכולה גם להזין נקודות שהן לא ידועות, ולקבל איזושהי פרדיקציה עליהן. אז בחזרה לבעיה שלנו, Relation Extraction, במקרה שלנו זה איזשהו, בנינו binary classifier עבור ה-Relation Extraction הזה, בהינתן משפט, ממש טקסט, טקסט רגיל, בהינתן משפט שמופיע בו גם מייקרו-RNA וגם גן, אנחנו צריכים להגיד האם המייקרו-RNA הזה קשור לגן. אפשר לחשוב שאם הם מופיעו באותו משפט יש ביניהם קשר, אבל לא, לא בהכרח. וצריך להבין האם באמת יש קשר מהטקסט הזה. ומה זה אומר קשר? בעולם שלנו, קשר זה אומר שלמייקרו-RNA מסוים יש איזושהי השפעה על האקספרשן של הגן. סבבה. בואו נראה דוגמה. אז דוגמה חיובית, אם אני לוקחת את המשפט הזה, נגדיל אותו טיפה. המשפט הזה, אם קוראים אותו, יכולים לקרוא אותו, אומר שמייקרו-RNA 146A ו-146B משפיעים על הרגולציה של גן של ברקה 1, ולכן במקרה הזה מה שייווצר בגרף שלנו צלע בין שני בין כל אחד מהמייקרו-RNA לגנים. דוגמה שלילית, ולמה זה שלילי? ב-air quotes. בעולם הזה שלילי אומר או שבפירוש רשום שהם לא קשורים, או שהמשפט אומר משהו על שניהם, אבל הוא לא אומר שהם קשורים. כמו למשפט, משפט כזה, די ניטרלי. בסך הכל הוא אומר, כן, בדקנו מייקרו-RNA 132 ו-CRC. בדקנו. זה לא אומר שהם לא קשורים, זה גם לא אומר שהם קשורים. ולכן, במקרה הזה, הקלאסיפייר שלנו יודע להגיד האם יש קשר, או האם לא ידוע קשר. איך התהליך הזה נראה? בעצם איך עשינו את התהליך של בכלל לגשת לבעיה הזאת? אז סיפרתי לכם בהתחלה שבנינו איזשהו פייפליין שהולך ומביא מסמכים. בואו נראה מה אנחנו עושים עם המסמכים האלו כדי לאמן את הקלאסיפייר שלנו. אז לקחנו אוסף של מסמכים מ-PMC ו-PubMed, זה אותו NCBI, שני מקורות שהם המקורות העיקריים מהתחום של גנטיקה. שברנו כל אחד מהם למשפטים. דרך אגב, כל מה שאני אומרת פה נמצא בגיטאב בג'ופיטר, נוטבוק שממש מפרט את כל הסקריפטים שמחסינו את זה, אז אני אזכיר רק למי שמכיר את הפקג'ים שהשתמשנו בהם, אז פירקנו את זה למשפטים עם טקסט בלוב, עשינו entity extraction עם גנט. גנט זה איזשהו טול שהוא מיוחד לעולם הביו-רפואי ויודע לעשות extraction. זה המקום שבו מי שעושה את זה לתחום אחר יצטרך את ה-entity extraction שלו, או משהו שקיים בחוץ, או לבנות משלו. ועכשיו, התפקיד שלנו היה לעשות, לחלק את ה... בעצם לקחת משפטים ולבנות איזשהו training set עם דוגמאות פוזיטיביות ודוגמאות נגטיביות. כלומר, דוגמאות של משפטים שיש קשר בין ה-entities ודוגמאות של משפטים שאין קשר בין ה-entities. אז לרוב, אם יש הרבה מזל, אז יש דאטה שהוא מתויג, והמקרה שלנו אין דאטה שהוא מתויג. ולכן הגישה לאיך אנחנו מרכיבים את הפוזיטיב והנגטיב סאמפל הזה, לקחנו את הגישה שנקראת Distance Supervision. מישהו מכיר Distance Supervision? אז אני אספר. במיוחד שזה יש לי את השקף הבא. Distance Supervision בא לפתור את הבעיה של יש לי מידע שהוא Unstructured, לא מתויג, ומהצד השני יש לי איזשהו דאטאבייס שהוא מידע מתויג. במקרה שלנו זה היו דאטאבייסים שממש חוקרים, עושים manual curation שלהם ועוברים על מאות אלפי מסמכים ופשוט כותבים זוגות שיש ביניהם קשר. זה לא כל הזוגות, זה עולה כסף, זה לא מתעדכן כל כך מהר, אז אם מחר יוצא מחקר חדש ייקח זמן עד שזה יגיע בכלל לדאטאבייס הזה, אבל זה מספיק טוב בשביל לאמן את המודל. ואז מה שעושים זה לוקחים משפטים שיש לנו מתוך המאמרים, לוקחים את אותו curated database עם זוגות, ומתחילים לעשות איזשהו alignment שלהם, ולבנות training set. דוגמה פוזיטיבית, תהיה משפט מאחד המאמרים, שמופיע בזוג, שמופיע בדאטאבייס. אבל לא סתם מופיע שם, אלא אנחנו תמיד אמרנו שיהיו לפחות כמה מילים ביניהם. ודוגמה נגטיבית, זה לקחת משפטים שמופיעים בהם זוגות, אבל הם לא מופיעים בדאטאבייס. בסדר? ולכן זה, שוב פעם, זה או פוזיטיב או לא ידוע. לא באמת נגטיב, זה לא אומר שאין קשר. אז זה Distance Supervision וזה מה שעשינו, ואחרי השלב הזה קיבלנו שני training set, אחד חיובי ואחד שלילי. איך נראה training set כזה? אוסף של שורות, היה לנו בערך 11,000 נגטיב, 11,000 פוזיטיב. אוסף של שורות, כל שורה זה המשפט המקורי, ה-entities שמופיעים בו, זוג entities שמופיעים בו, והאם יש קשר או אין קשר ביניהם. מה השלב הבא? עכשיו צריך קצת לעשות מסאז' לדאטה בשביל שאפשר יהיה לעבוד איתו, בטח ובטח כשאנחנו בעולמות של unstructured data וטקסט. והדבר הראשון שעושים זה entity replacement. בעולם שלנו של relation extraction, מה שחשוב לנו זה להבין האם יש קשר בין גן למיקרו-RNA. לא באמת אכפת לנו איזה גן ואיזה מייקרו-RNA, אנחנו רוצים להסתכל על הטקסט שאומר יש קשר מסוים, יש כל מיני up-regulates, down-regulates, targets וכו'. ולכן לוקחים משפט כמו מירנה 335 was found to regulate BRC BRCA1, ומחליפים את זה ל-entity 1 was found to regulate entity 2. באופן הזה ה-classifier שם דגש על הטקסט עצמו שנמצא ביניהם, שמתאר את הקשר, ולא על המופע עצמו של איזה גן ואיזה RNA. ולכן אם בפעם הבאה יופיע מירנה 17 קשור לברקה 2, זה לא ישנה מבחינת הקלאסיפייר, הוא יתייחס לזה אותו דבר. דרך אגב, אם יש לנו מספר מופעים של entities בתוך המשפט, אנחנו תמיד נבחר זוג, גן ומייקרו-RNA 1, ואת האנטיטי השני, אנחנו נסמן באיזשהו לייבל אחר, משהו כמו other entity. כל המטרה היא בעצם לנקות את הרעש של המופעים השונים של האנטיטיז שלנו, ולהתרכז בטקסט שמייחד את הקשר ביניהם, מתאר את הקשר ביניהם. הדבר הבא שעושים, בטח בעולמות של NLP, קלאסי, לפרק את הטקסט שלנו למילים, לייצג את הטקסט באמצעות המילים, עם NLTK, מי שמכיר את הספרייה הזאת, טרימינג, מאוד, הרבה פעמים אם אתם מסתכלים על מסמכים במאמרים, במאמרים רפואיים במיוחד, המשפטים סופר ארוכים, מספרים סיפורים שלמים שם, ובאיזשהו חלק קטן יחסית מהמשפט, באמת מדברים על איזשהו קשר. ולכן צריך לעשות טרימינג, כשמסתכלים על הבעיה הזאת, צריך לחתוך קצת מימין, קצת משמאל. אנחנו השארנו 3 מילים לפני המופע הראשון, ושלושה מילים אחרי המופע השני, בעצם המופע האחרון של ה-entity, כך שמיקדנו את הטקסט שלנו לאיפה שבאמת מדברים על relation. והשלב הבא זה כל מה שקשור לקלינינג, להעיף נקודות, להעיף סימני ניקוד, סטמינג, שזה אומר לקחת את כל המילים ולהביא אותם לצורה הקנונית שלהם, כדי שלא יהיה משנה אם רשום target או targets, or was found that is targeting וכו'. ונורמליזיישן, במקרה שלנו זה היה פשוט lower case, אבל לפעמים יש נורמליזציה אחרת. בסוף השלב הזה, יש לנו training set מוכן, מעושה, ממש מוכן להתחיל לעבור לשלב הבא, שזה feature extraction. אז feature extraction, ניסינו כמה גישות, למעשה תוכלו למצוא בג'ופיטר, סקריפט שיודע לקחת את כל הטריינינג סט שלכם ולעשות את כל הקומבינציות האפשריות של הפיצ'רים שתכף אני אדבר עליהם. ואז מה שעשינו זה פשוט בדקנו ומצאנו מה נותן לנו תוצאות הכי טובות. אז הסתכלנו על הדברים הבסיסיים כמו bag of words, זה אומר לקחת את המשפטים שלי, לפרק אותם למילים, כל מילה מקבלת איזשהו ID, ועכשיו משפט הוא למעשה אוסף של IDs. או אחד אם מופיעה בו מילה מסוימת. אבל מה הבעיה במקרה הזה? שזה לא משמר סדר. זה לא משמר סדר בין המילים, וסדר זה חשוב כשאנחנו מנסים להבין משפט ומשמעות. ולכן הגישה היא לנסות K-N-grams, זה למעשה גרם מגודל N, זה טעות פה במסך, אבל זה אומר להתחיל לא להסתכל על מילה בודדת, אלא על צירופי מילים, על כל 2 מילים סמוכות, או כל 3 מילים סמוכות, או כל 4 מילים סמוכות, ואז אנחנו מסתכלים על הסדר בעצמו. גישה סופר נאיבית, תכף נראה גם מה התוצאות שלה. דרך אחרת, פיצ'רים נוספים שהוספנו, זה כאלו שתלויים במבנה התחבירי של המילה. זה נקרא גם part of speech tagging, וגם dependency parse, זה אומר פיצ'רים שמתייחסים לכל החלקים התחביריים של המשפט, הנושא, הנסו, איזשהו ייצוג עץ ביניהם, הפועל וכולי. זה כמובן מבוסס על מודל שפה, אז מי שמשתמש בזה צריך להוריד איזשהו מודל שפה, כמובן במקרה שלנו זה האנגלית. ודבר שלישי שניסינו זה מה שנקרא word embedding, זה אומר להיות מסוגל לקחת את הטקסט שהוא unstructured ולייצג אותו, לייצג את המילים שנמצאות בו על ידי וקטור, כך שמילים קרובות יהיו סמוכות מבחינה וקטורית. אז מי מכם שמכיר את הדוגמה הזאת, אם מייצגים באמצעות doc to vec או paragraph to vec מילים, אפשר לראות שהייצוג הוקטורי של מלך פחות איש ועוד אישה נותן מלכה. אז זה המשמעות, זה המשמעות של הפיצ'רים האלו. אז ניסינו את כל הפיצ'רים האלו ואני צריך לפרט לכם את התוצאות. יש לנו עכשיו סקריפט שייצר טריינינג סט עם כל הקומבינציות האפשריות של פיצ'רים, ואותו אנחנו מכניסים למודל, לאימון. אז כמובן עושים ספליט, 25-75, 75 לטריינינג, ואז כדי לראות אם התוצאות שלנו הן טובות, אנחנו בודקים על ה-25%. והסתכלנו על F1 score, מי שלא מכיר F1 score, F1 score, מאוד, זה מיועד בעצם לבינארי קלאסיפייר, ו-F1 score אומר, עד כמה האלגוריתם שלי מדויק, כאשר הוא לוקח בחשבון גם את הריקול וגם את הפרסיז'ן. וזה התוצאות שקיבלנו. חתכתי כאן את כל מה שהוא נמצא מתחת ל-0.6, אז אתם לא רואים את כל הקומבינציות. אבל מה שכן רואים זה שדווקא הגישה המאוד מאוד נאיבית, שפשוט לקחת את המילים ולהשתמש ב-bag of words, עובדת הכי טוב. ודווקא דברים שהם יותר מתוחכמים, שמנסים ממש להבין את המודל של השפה, והמודל התחבירי של השפה לא ממש עזרו, וגם לא ממש עזרו כשהשתמשנו הם בתוספת ל-Bag of Words. אז לכאורה הבעיה מאוד מאוד מורכבת, להבין relations, יאללה, בואו נכניס את זה לאיזה מודל Deep Learning, Neural Network, נוציא משם משהו מעניין, והמציאות דווקא מראה שבמקרים האלו, בבעיה הספציפית הזאת, הגישה הכי פשוטה עובדת הכי טוב. אבל זה גם די אינטואיטיבי. כן, באופן כללי אני ממליצה להתחיל מהפשוט, ורק אם זה לא עובד, לעבור למשהו יותר מורכב. אבל יש פה גם איזה משהו מאוד אינטואיטיבי בסופו של דבר. אם אנחנו חושבים על מודלים מורכבים של שפה, ובעיות מאוד מורכבות של להבין שפה, זה לא לגמרי המקרה כשאנחנו מסתכלים על דומיין ספציפי ומנסים להבין קשר בין שני entities. כי תנסו לחשוב כמה כבר דרכים אפשר לתאר קשר בין שני entities. במקרה שלנו בין גנים לבין מייקרו-RNA, במקרים אחרים אולי אם היינו מפעילים את זה על עולם של מסמכים של פסקי דין, ומנסים להבין אולי תקדימים, או מי שפט, או מי גוזר עונשים מקסימליים וכולי, כמה כבר אופציות לתאר את הריליישן הזה על הגרף קיימות מבחינת השפה, מבחינת העושר של השפה. בסופו של דבר לא הרבה. ולכן המודל הזה של keywords שמייצגים את הריליישן עובד די טוב. ודווקא מודלים שמנסים להבין את השפה כולה ולבנות מבחינת תחבירית איך השפה עובד, הם לא רלוונטיים. אז לפעמים באמת הגישה הפשוטה תיקח אתכם לביצועים הרבה יותר טובים, ו-0.87 זה יפה. מה שגם גילינו זה שבאמת רוב העבודות מחקריות תיאורטיות לגמרי, שמדברות על relation extraction, באמת מזכירים את הנושא הזה של גישה, בסופו של דבר של linear regression עובד הרבה יותר טוב מגישות אחרות. יש איזה עבודה שהיא work in progress בתחום של research, של relation extraction באמצעות neural networks, אבל אין עדיין תוצאות משמעותיות. וכל מה שהזכרתי עכשיו אפשר למצוא תחת גיטה באקאונט של הקבוצה שלנו, זה Catalyst Code. זה נמצא תחת Corpus to Graph Pipeline ו-Corpus to Graph GraphML. ואם אתם הולכים ל-AKMSDX DevBlog, תוכלו ממש לראות case study שמסביר על כל הגישה שעשינו כדי לבנות את הקלאסיפייר, כולל עם הפניות לגיטה וכולי. אז כמובן, אם תמצאו את זה יעיל ורלוונטי לדברים שאתם עושים, זה ישמח אותנו מאוד. ואם לא, זה גם בסדר. ואני חושבת שהעבודה הזאת, ככה ממש כמה מילים לסיום, העבודה הזאת והרבה עבודות שנעשות בתחום הזה בשנים האחרונות, זה סוג של הטרנזישן שאנחנו עוברים כרגע. אנחנו כבר לא רוצים לצרוך מידע מהאינטרנט בצורה של פשוט תביא לי מידע, הנה אני אזרוק כמה keywords ותביאו לי בחזרה איזה מיליון לינקים, ואולי העשרה הראשונים יהיו רלוונטיים, ואני צריכה עכשיו לחפור ולקרוא ולהבין לבד. לגישה אחרת שהיא באמת הפייז הבא בהתפתחות של האינטרנט, אני מאמינה, וזה היכולת להבין מה המשמעות ומה הקונטקסט של הדברים, ואיך הדברים קשורים אחד לשני. אז אנחנו עוברים מלצרוך אינפורמציה למודל שהוא הרבה יותר אינטליגנטי, ממודל שבעצם מסתכל על האינטרנט, על כל המידע שצברנו בכמה עשורים האחרונים, שזו הייתה המטרה שלו מלכתחילה בסופו של דבר, איך המידע הזה, איך האינטרנט הזה למעשה הופך להיות איזושהי אישיות אינטליגנטית שמבינה את המידע, ושאנחנו יכולים להתחיל לתקשר איתה בצורה אינטליגנטית, ואנחנו גם, אני מניחה, אחר כך גם ידברו על בוטים, ומהפכת הצ'אטבוטס, וזה התחלה של איך אנחנו מתחילים לדבר עם האינטרנט כמו אישות אינטליגנטית בפני עצמה. זאת העבודה, אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לשמוע. אני אנסה לחזור לשאלה, אני לא יודעת אם אני אוכל, אבל אני אנסה. אז תתקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושבת שמה ששאלת זה בעולם הזה שבו יש לנו נגטיב ופוזיטיב סמפל, אבל הנגטיב הוא לא למעשה נגטיב, אלא הוא יכול גם להגיד, יכול להיות לי משפט שאומר, אין קשר בין 17 לגן ברקה 1, ויש משפט שפשוט סתם יזכיר אותם, ויכול להיות שיהיה משפט אחר שאומר, או, דווקא מצאנו שכן יש קשר. אז איך ממשקלים? אז כמובן שצריך לתת משקל למספר המופעים. אנחנו לא הכנסנו את זה בעבודה כזאת, אבל זה הפייז הבא שמירוקולוס הולכים להשקיע, וזה אחד, איך אתה נותן משקל בין המופעים? לפעמים יש כמובן משמעות לזמן. מחקר מאוחר יותר יהיה בעל משקל גבוה יותר, או מחקר בעל יותר נבחנים יהיה עם יותר משקל. כמובן מספר מופעים של אותו דבר, מי החוקר, אפשר לחשוב על הרבה פרמטרים, מטה דאטה על המחקר עצמו שיעזרו לך למשקל. פה המשקול הוא די נאיבי על ידי מספר מופעים. אבל חייבים להתייחס לזה. דבר נוסף, הכלי הזה, למעשה, הוא כלי שהתפקיד שלו לא רק לחשוף את המידע עבור חוקרים, אלא לאפשר לחוקרים להכניס מידע בחזרה. זה לסגור את הלופ בחזרה לטריינינג, וחוקרים יכולים להיכנס, לקרוא משפט ולהגיד, בעצם זה לא נכון. אני דווקא חושב שהם כן רלוונטיים, ועל כל קליק כזה יש להם יכולת להכניס פידבק למערכת. הפידבק הזה נשמר, ובפייז הבא הוא בעצמו יהפוך להיות חלק מהטריינינג, או הריטריינינג של המודל. אז תמיד צריך לחשוב על איך אני מקבל פידבק לופ, ואיך המודל שלי חי. אני תמיד מזין אינפורמציה חדשה ומאפשרת לו להיות תמיד חי ורלוונטי. אז אין לנו עוד זמן לעוד שאלות, אבל אם תרצו אחר כך אני אשמח לענות. וזהו, תודה רבה לכם.